אומר שלמה המלך בפרק ז' בפסוק ח', טוב אחרית דבר מראשיתו. טוב אחרית דבר מראשיתו. טוב ערך רוח מגבר רוח. זה פסוק אחד. טוב אחרית דבר מראשיתו, יש שתי משמעויות, שתי פירושים. שני פירושים חז"ל אומרים לטוב אחרית דבר מראשיתו. תראו, אנחנו מכירים את המשפט שאומר כל ההתחלות קשות. וכשכל ההתחלות הן קשות, אז בהתחלה לא כל כך מרנין. קשה. אבל אחר כך נעשה טוב. אז הפירוש הפשוט טוב אחרית דבר, הסוף, סוף טוב, יותר טוב מההתחלה. כי ההתחלה היא תמיד קצת יותר קשה. זה הפירוש הפשוט. הפירוש העמוק יותר, טוב אחרית, זה פירוש חסידי ממש, זה כתוב במדרש, אבל זה פירוש חסידי. טוב אחרית דבר מראשיתו. הטוב שבאחרית בא מראשיתו. אם אתה רוצה שהסוף יהיה טוב, אתה צריך להשתדל משהו בהתחלה. זה לא יקרה לבד. הטוב שבאחרית בא כאשר אתה מתכנן את העניינים, כבר מהתחלת העניין. ויש לנו כלל שאומר אותו הרבי, ששני פירושים שנאמרו על משפט אחד, יש קשר ביניהם. אז מתי אנחנו נאמר שהאחרית תמיד של הדבר תהיה טובה לעומת הראשית, שיכולה להיות קצת קשה, זה כאשר לא תכננו את הדברים כמו שצריך. אבל אם תכננו, אז מתקיים בנו מה שאומר הבעל שם טוב על הפסוק, והיה ראשיתך מצער, אחריתך יסגה מאוד. אומר הבעל שם, מצער, מצער, צער. אומר הבעל שם טוב, ככל שבהתחלה יש יותר מצער, ככה אחרית היא יותר גדולה בסוף. ראשיתך מצער, אחריתך יסגה מאוד, זה משמעות שהיא גדולה וחשובה. אבל אנחנו מתקדמים לחצי השני של הפסוק. טוב ערך רוח מגבר רוח. טוב ערך רוח, אדם שמעריך רוח, מגבר רוח, מאדם שגבה ליבו. אז זה בעיקר על הנושא הזה אנחנו נתעסק בשיעור. אז הנקודה הראשונה, ערך רוח זה סבלנות. בדרך כלל, אני רוצה לספר לכם סיפור שמסופר בתנך על דוד המלך, שלפני שהוא היה מלך, הוא כבר נמשך למלכות על ידי שמואל הנביא, ועדיין היה מלך בישראל, שאול המלך. ודוד מסתובב במדבר עם החסידים שלו, עם הצבא שלו, ומגיע מצב שהוא זקוק לאוכל ואין לו מה לאכול, ויש איזשהו אדם אחד שהם מאוד השקיעו בו, ששמו היה נבל, שם נחמד, נבל הקרמלי, והם מבקשים ממנו קצת מזון, ונבל עונה להם מה שנקרא בברכה משולשת. אז הם, דוד המלך אומר, מה זאת אומרת? אני מלך, אני. ומלך, מי שמורד בו חייב מיטה, אז אני הולך לטפל בו טיפול נמרץ. אז אישה של נבל הקרמלי, השם שלה היה אביגי, היא הייתה אחת מהנביאות בעם ישראל, אביגי. אנחנו השיעור הזה מייחדים לאביגי, זה הנושא שלנו היום. אביגי באה לדוד ואומרת לו, לא מקובל עליי זה שאתה רוצה להרוג את נבל, אף על פי שהיא בעצמה לא החזיקה ממנו יותר מדי, ואחרי שהוא מת, מוות טבעי, לא על ידי דוד, היא התחתנה עם דוד המלך, היא הייתה אחת מהנשים של דוד המלך, אבל היא אומרת לו משפט שהוא משפט מפתח, עדיין לא יצא טבעך בעולם, כך אומרת הגמרא במסכת מגילה, עדיין לא יצא טבעך בעולם, המשפט הזה אנחנו הולכים ללמוד אותו, ומהי המשמעות לכל אחד ואחת מאיתנו בנפש. עדיין לא יצא טבעך בעולם, זה מין משפט שאומר סבלנות, סבלנות. אנחנו יודעים שאתה גדול, אנחנו יודעים שאתה מרגיש את עצמך מיוחד, אנחנו יודעים שלכל אחד ואחת יש דברים פנימיים בנפש, אבל צריך קצת להמתין עד שיצא טבעך בעולם, עד שהדברים יתגלו בחוץ. אל תבקש לעצמך כבוד לפני שיצא טבעך בעולם, גם אם אתה אדם מאוד מאוד מיוחד, וגם אם אתה בן אדם שבאמת שווה את הכבוד הזה, וגם אם הכבוד הזה מגיע לך, יש כללים לכבוד. יש כללים לציפיות. יש סדר בבריאה. אין אין הקדמת מאוחר, יש סדר. זה היא אומרת לו, והתורה אומרת שנפסקה ההלכה כאביגיל. דוד המלך קיבל את דבריה והרכין ראש ולא הרג את נבל, הוא קיבל את הדברים הללו, וזה הפירוש הפנימי בפסוק, בחצי השני של הפסוק שלנו, טוב ערך רוח. ערך רוח זה אדם שאומר, עדיין לא הגיע הזמן שלי. לא, לא יצא טבעי, עדיין ערך רוח, יש לו סבלנות. מאדם גבר רוח, אדם שיש בו גאות רוח, שאומר, רגע, אבל אני יודע מה אני שווה, אבל אני יודע מה מגיע לי. אז אני עכשיו יצא נגדם, ואני אכנס בהם, ואני אכעס עליהם, ואני אצעק עליהם, ואני אקלל אותם. למה? משום שאני יודע מה האמת, אני יודע מה אני שווה. אז אומרים לו, תשמע, גם דוד המלך ידע מה האמת, גם דוד המלך כבר נמשך למלך, גם דוד המלך כבר קיבל חותמת שהוא אחרי שאול, ועם כל זה אמרו לו, עדיין לא יצא טבעך בעולם, ואנחנו עכשיו ניגשים לפירושו של הגאון מווילנה, ביצא טבעך בעולם, כי זה קשור אלינו. מה זה יצא טבעך בעולם? לפי הגאון מווילנה. בקיצור, יש לנו את הפירוש של הגאון מווילנה, והוא אומר, טבעך לשון מטבעך. אנחנו יודעים שבימים ההם, כל מלך, כשהוא היה מקבל את המלכות, הוא היה משנה את המטבע בהתאם לצורה שלו, סמל שלו, דיוקן שלו. עדיין המטבע שלך לא יצא בעולם, כך מפרש הגאון מווילנה. אנחנו מבינים שכל דבר כזה שכתוב, יש לו גם משמעות פנימית עמוקה. מה זה נקרא לא יצא טבעך, מטבעך אצלנו? אנחנו לא מלאכים שמשנים מטבעות. אבל מה זה נקרא המטבע שלנו? המטבע של האדם, מה זה מטבע? האנשים מאמינים למלך, מחזיקים מאישיותו, מחזיקים מעוצמתו הכלכלית, מהביטחון הכלכלי שהוא משרה, והם מוכנים לסחור את המסחר שלהם, החשוב שלהם, הם סומכים על המטבע. מה זה נקרא מצא המטבעך בעולם? שהמטבע שלך קיבל עוצמה, קיבל כוח, כי יודעים שמאחוריו עומד משהו אמיתי, יש גיבוי כלכלי מאחוריו. מה זה נקרא ביחס אלינו, שאנחנו מלאכים בבית, כמו שאומרים? מה זה נקרא ביחס אלינו, יצא טבענו בעולם, יצא מטבענו בעולם? שכשאנחנו אמרנו דבר, יעצנו עצה, והעצה שלנו הוכיחה את עצמה. לא לאדם אחד, לא לאדם שני, לא לאדם שלישי, אלא לעולם. זאת אומרת, אנשים שבאים איתנו במגע, לא חייב להיות כל העולם, אבל האנשים שבאים איתנו במגע, נהנים מאיתנו עצה ותושייה, ומסוגלים לחזור ולהגיד, ממך שמענו, חוכמת חיים שהועילה לנו והייתה לנו, הביאה פירות גם כן, היא לא הייתה רק תיאורטית, הייתה גם כן מעשית. זה נקרא שהמטבע שלך, ההטבעה הנפשית שלך, המחשבה שלך, החוכמה שלך, העצה שלך ירדה והתקבלה לעולם. כל זמן שאתה בן אדם חכם, את אישה חכמה, יש לכם המון 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 ניסיון, אבל עדיין לא מימשתם את הניסיון הזה החוצה. זאת אומרת, לא היה סיפק בידכם, זאת אומרת, לא הייתה לכם הזדמנות להביא את חוכמתכם אל האמונים, זאת אומרת, אל האמונים שלכם, כן? אל הקהל שלכם, אל הציבור שלכם, אל המשפחה שלכם, אל הילדים שלכם, ושיקבלו את מה שאתם אומרים בסבר פנים יפות, א', וגם כן יוכחו הדברים שאתם יעצתם, הדברים שאתם נתתם יתבררו כדברים טובים, כדברים שאתם קלעתם למטרה, יעצתם לאדם הנכון את העצה הנכונה וכולו, עד שלא הגענו לרמה הזאת, אנחנו לא נחפש כבוד. כלומר, אם נתנו לנו, למה לא? אבל אם לא נתנו לנו, אין לנו על מה לכעוס. אביגי מלמד אותנו משהו חשוב מאוד, שאפילו אדם גדול כמו דוד, שכבר יש לו חסידים משלו, ושהולכים אחריו באש ובמים, ושאלוקים כבר נתן לו צ'ק פתוח, אתה עבדי דוד, אתה תהיה מלך אחרי שאול, נביא ישראל, שאול שמואל, כבר משך אותו בשמן המשחה, ואף על פי כן, הוא לא קיבל גושפנקה של מטבע בעולם. עד שהמטבע לא תצא, עד שהטבע שלך לא יצא, יש לך עדיין למה לצפות, למה להמתין, ואל תצפה מהקהל, מהאנשים מסביב, שיעריכו ויחזיקו את עצמך בצורה מושלמת. מה זה נוגע אלינו? איפה אנחנו? איפה המטבע? איפה הטבע? איפה העצות? מסתובבים היום אנשים בעולם עם המון רעיונות, עם המון אמביציה, ומחפשים את עצמם עד גילאי ה-50 המאוחרים, ולא יודעים מה נעשה איתם. חסרה בעולם אותה אביגיל רוחנית, שתקה על קודקודם של בני האדם, ותאמר להם, תשמעו, אל תייחסו לעצמכם מה שאין בכם, תייחסו לעצמכם א', ב', ג', שיש בכם, תשקיעו במקומות הנכונים שמתאימים לכם, ותפסיקו לבזבז זמן יקר. מה בעצם אביגיל עשתה לדוד? אביגיל עשתה רמה מסוימת של איפוס. דוד המלך היה בתנועה של גבהות רוח, עדינה של צדיק, אבל גבהות רוח, הוא חשב את עצמו, ברחוב אומרים את זה, כן, לא להשוות אותנו לגדולים, אבל הוא החזיק מעצמו יותר מהגובה שבו הוא נתפס בעולם באותו הזמן. ההתפשטות הזאת, גבהות, ואביגיל איפסה אותו. זה לא נכון, זה לא מדויק. כל אדם זקוק לאיזושהי, זה אביגיל, זה משהו רוחני, כן? זה יכול להיות האישה שלו, זה יכול להיות הבת שלו, וזה יכול להיות איזשהו אדם אחר. אבל כל אדם זקוק לאיפוס הזה, ואם האיפוס הזה קיים אצלו, אז הוא מצליח בחיים. אם האיפוס הזה לא קיים אצלו, אז הוא הולך, בוא נגיד את זה יפה. הוא טועה בעולם. טועה הוא בועה. טועה בטט, טועה בטף. טועה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שיש הבדל בין זכר לבין נקבה, בין איש לבין אישה. כי גם דוד המלך, אתה רואה, מי בעצם עשתה את הפעולה הזאת אצל דוד המלך? זו הייתה האישה לעתיד שלו. זאת אומרת, אביגיל. דוד, בתור איש, זה לא היה לו. מי שעשתה את זה, האישה. מה אנחנו בעצם, אתם תסלחו לי באמת, אבל כשאני מדבר, אני מדבר מכאב. זה לא משהו אישי, לא צריך לקחת את זה אישי. אבל יש בעולם איזושהי נטייה שעליה אני בשיעורים האחרונים קצת לוחץ, זה הנטייה הזאת של נשים שהופכות להיות גברים. כן? לא מבחינה פיזית, אלא מבחינה הנהגתית. מבחינה הפנימית הרוחנית, זה עושה המון המון סבל לעולם. איזה סבל? העולם מצפה לשמוע את קולה של האישה בהקעה, די, מספיק. לכוונן את האדם לאיזה שהם כיוונים. אתם יודעים, בעבר אדם היה מתחתן, התפקיד של הגבר זה ההרחבה עד בלי די, הרעיונות יש לו בלי סוף. התפקיד של האישה זה היה להעמיד אותו במקום. מה פירוש להעמיד אותו במקום? לא להעמיד אותו לשטוף כלים, זה עוד משהו. אני מדבר להעמיד אותו במקום, לכוונן אותו, שהיא... כולנו מכירים את שרה אימנו בסיפור המקראי, שאברהם, לו ישמעאל, אין לי בעיה שישמעאל, אין לי בעיה פה, אין לו בעיה עם כלום, הוא איש רחב לב, אין לו בעיה. מי זה שמכווננת את הכיוון? שרה. אברהם כבר קשה לו עם זה, אז הוא צועק, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל מה שתאמר לך, שרה שמע בקולה. אנחנו מחכים לשמוע את קולה של שרה היום. קולה של שרה היום קצת הוקעה קולו, וזה לא דבר שאי אפשר לשנות אותו, זה דבר שאפשר לשנות אותו. אבל אני רק מצביע על אותה נקודה, שהטבע שהקדוש ברוך הוא ברא אצל האישה, זה טבע יותר של גבורה. כתוב, בינה יתרה ניתנה לאישה יותר מבאיש. מה זה בינה? בינה שייכת לגבורה, לצמצום. מה זה צמצום במובן החיובי שלו? חיוונון, מיקוד. וזה גם בא לידי ביטוי גם כן, בזה שבעובר, שברחם האימא, באופן טבעי נעשים שם כל מיני פעולות, שמה שהולך למוח הולך למוח, מה שהולך לידיים לידיים, מה של הציפורניים לציפורניים, הטיפה של האבא מתחלקת שם במידה, במסורה. היכולת של הצמצום הזה זה יכולת נשית, יכולת נשית מדרגה ראשונה. והיכולת הנשית הזאת צריכה להיות חזקה יותר. ככל שהיא חזקה יותר, היא מגבירה את ההצלחה בעולם. עכשיו, מה קורה היום? בן אדם מתחתן, אתה שומע הרבה פעמים בטיפול זוגי, שהוא, אתה מסתכל עליו כמו שהוא מהצד, ואשתו, לאן היא דוחפת אותו? תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, אתה רואה שני גברים בבית אחד. זאת אומרת, הוא מבולבל לגמרי, והוא לא יודע לכוונן את עצמו. ואשתו עוד יותר ממנו מבולבלת, ונותנת לו כל מיני רעיונות שהם לא רעיונות מעשיים בשבילו. כלומר, יש איזושהי התרחבות אופקים שגורמת להחרבת אופקים. לפעמים שאתה לא מתמקד במקום הנכון, זה מאבד את הטבע שלו. אנחנו באנו עכשיו מחג השבועות. בחג השבועות, מי שמככבת שמה זה רות המואביה. רות, זה היה מאוד מעניין. רות, כשהיא הייתה סמל של גבורה. סמל, שכשאני אומר גבורה, אז כולם מבינים אותי. סמל של יכולת צמצום קיבוץ. היא באה מהווי חיים שונה לחלוטין ממה שהעם היהודי היה רגיל בו. והיא אפילו לא הבינה את הטרמינולוגיה שמדברים איתה. היא הייתה לגמרי לגמרי בסטייל אחר. אני רוצה רק על קצה המזלג, אני אקריא לכם שני פסוקים, ותראו איך רות מבינה את מה שאומר לבועז, מה בועז אמר, מה רות הבינה, אני אגיד את זה בצורה עדינה, אתם תבינו לבד למה אני מתכוון, מה בועז אומר, מה רות הבינה, ומה מעמידה אותה חזרה נעמי על המקום. היא פוגשת את השדה של בועז, היא מגיעה לשם, ובועז אומר לה, וכו תדבקין עם נערותיי. זאת אומרת, אני רוצה שעם הבנות שעובדות אצלי וזה, את איתם, תלקטי איתם. היא חוזרת הביתה, היא שמעה משהו אחר, וזה התרבות המואבית, וכל אחד יבין מה שאני אומר. גם כי אמר אליי, עם הנערים אשר לי תדבקין. ככה היא מפרשת, ככה היא הבינה. זה היה הסטייל. היא לא הבינה שהוא בא ואומר לה עם הבנות. היא הבינה משהו אחר. עכשיו, נעמי, חמותה, מיד, איך אומרים, מיישרת אותה, והיא אומרת לה, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו. היא אומרת לה, לא לזה הוא התכוון, הוא התכוון למשהו אחר. ואז, מיד פסוק אחרי זה, היא הבינה את המסר, ותדבק בנערות בועז. היא שינתה צורת חיים, סטייל מואבי, ידוע. שינתה לחלוטין. עכשיו, זה בא אצלה לידי ביטוי בכל הסגנון. היא אומרת לרות, אני הולכת אחרייך עד הסוף. אומרת לרות, את יודעת, אבל אצלנו, בואו תשמעו מה היא בחרה להגיד לה. אומר המדרש, היא אומרת לה, אין דרכן של בנות ישראל לילך לבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות של גויים. למופעים של קרקסים של גויים, בנות ישראל פה לא הולכות. כל מה שהיא רגילה, על המקום, על ההתחלה, חותכים לה. והיא קיבלה את זה. עכשיו, אתם יודעים איזה עוצמה בנפש צריכים לעשות שינויים כאלה מקצה לקצה? זה שינויים מרחיקי לכת. היא הייתה בת מלך. היא הייתה רגילה לכל התפנוקים שבעולם. והיא עשתה את השינוי הזה. אומרים חז"ל, הגבורה הזאת, מה הביאה לה? להיות אמא של מלכות. השושלת המלכותית של עם ישראל יצאה ממנה. אם אני מתרגם את זה לחיים שלנו, כשאנחנו יודעים להתמקד, ולהתמקד זה כמו שלימד אותי המלמד בחיידר, להתמקד פירושו לדעת על מה לוותר, לא לדעת את מה לקחת, זה כולם יודעים. לדעת על מה לוותר, בתוך המיקוד אנחנו מוותרים יותר מאשר אנחנו לוקחים. לדעת על מה לוותר, זה נקרא להתמקד, ומי שמתמקד בזה, הופך להיות מלך. מה זה מלך? קודם כל, יש לו הצלחה כלכלית גדולה. דבר שני, יש הרבה אנשים ששומעים אותו, שמתבטלים אליו, מלך, מלכות. וכשאנחנו מדברים היום על הצלחה, הצלחה במילה אחת זה מלכות, מלכות בקטנה, זה מלכות. יכולת שליטה, יכולת השפעה, יכולת פיננסית גבוהה, כל אלו באים לאדם רק כאשר הוא נמצא באיפוק, בריסון ובתנועה של גבורה. עכשיו, לא תמיד האדם מסוגל לעשות את זה לעצמו, ובדברים מסוימים חייב שמישהו אחר יעשה לו את זה, והמישהו האחר הזה צריך להיות מה שנקרא הצעת אביגיל, ולא הצעת אחיתופל. זאת אומרת, שהוא לא ירחיב לו ולא יפתח לו מקומות שהם לא לעניין, שהם לא בכיוון. יש לפעמים שאתה בא לבן אדם, אתה מתייעץ איתו על איזושהי בעיה שיש לך, והוא נותן לך עצות שרק גורמות חלילה להחרבת הבית. הוא נותן לך עצות כלכליות שרק הורסות לך את העסק. אל תוותר, לך עד הסוף, תראה להם, תן לו בשיניים, וכל מיני סגנונות כאלה שהם לא בונים, הם הורסים. החוכמה היא למצוא את האדם, וזה מאוד קשה לנו, אנחנו חייבים אבל להודות. אם יש לנו איזשהו מכר שהוא מסוגל גם להגיד לנו שאנחנו לא צודקים ושהוא לא מסכים איתנו ולצעוק את זה ולהגיד לנו את זה בעוצמות, אז כדאי לשמוע לו. אז אפשר להאמין שהבן אדם הזה הוא טוב. אפשר להאמין, צריך לבדוק. אולי הוא רק נגדנו וכל דבר יגיד לנו לא. אבל אפשר להאמין. אבל אם יש לך בן אדם שרק יגיד לך שזה בסדר וזה בסדר וחיוכים, למה לא? כך, תקנה, זה בסדר, מתאים לך, לך על זה, לך על פה, לך על שם. בסוף מה נשאר ממך? קציצה נשארה ממך. לא נשאר ממך כלום. משום שההצלחה זה שאתה יודע להתמקד ולהגיד, לא, זה כן, זה לא. הוא יודע להסביר לי, שאני שואל אותו למה כן, הוא יודע להגיד לי למה כן. שאני שואל אותו למה לא, יגיד לו, לא, לך על זה, לך, לך. זה הצעת הכי תופל. זה חוסר, לנו חסר תבלין ושמו אביגיל. לנו חסר הכוח הזה שעמד לדוד, שהיא באה ואמרה לו, תשמע, זה לא בסדר. שאחת באה לרב, התלוננה על בעלה, בסוף, מרוב כעס, היא לא יכלה שלא לבטות את החוסר סביות רצון שלה. זאת אומרת, כבוד הרב, אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד. אני יכולה להגיד לך מה בעלי יהיה בגלגול הבא. איך אומרים? זה ממש מצחיק, הרעיון אפילו. אז היא שואלת אותו, אז שואל אותה, מה הוא יהיה? הוא יהיה פרפר. אז היא שואלת אותו, ומאיפה את יודעת את זה? תשמע, בגלגול הזה הוא גולם, בגלגול הבא יהיה פרפר. מה זה נקרא שבן אדם בא ומתנהג בסגנון של ייאוש כזה? היה גולם? פעם הבאה יהיה פרפר. הוא גולם, הרבה פעמים גולם, זה חומר גלם. מה עושים עם חומר גלם? מאבדים אותו, לא באלף. מאבדים אותו בעין. זאת אומרת, לשפשף פה, לשפשף שם, לגרד, לחתוך. יש פה עבודה. והעבודה צריכה להיות בעדינות. וככל שהיא עדינה יותר, היא יקרה יותר, היא שווה יותר כסף. זה בדיוק בנפש האדם עובד בצורה כזאת. אם אנחנו חכמים, וזה לא רק האישה לבעלה, זה גם כן הפוך, וזה גם בין ידידים. אם אתם יודעים לעשות את זה טוב, אם אתם מבינים את הפוינטה של החיים, אתם חייבים שיהיה מישהו שיגיד לכם ביקורת. חייבים, 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 חייבים. ואם אתם אנשים שהרגלתם את עצמכם רק לשמוע מה שאתם אוהבים לשמוע, ומי שאומר משהו שזה לא לפי המוזיקה של האוזן שלכם, אתם כבר לא יכולים להכיל אותו, אז אנחנו נמצאים פה במחדל גבוה מאוד בחיים. חייב שיהיה מעל האדם מישהו שיכול... הבעל שם טוב נסע פעם בעגלה. העגלון היה גוי. הוא עבר ליד כנסייה ולא הצטלב. מנהג הגויים היה להצטלב שעוברים ליד כנסייה. הבעל שם טוב ביקש מהעגלון לעצור, אמר, אתם יודעים, אנחנו יורדים. שאלים אותו, למה? הוא רוצה להרוג אותנו. למה? איפה? כמה? ראיתי שהוא לא הצטלב, אין מעליו משהו, הוא לא מפחד ממשהו, הוא לא מתפעל ממשהו, הוא מסוכן הבחור. קחו את עצמכם ותבדקו האם אתם מסוכנים לעצמכם. אם אין מישהו שיכול להגיד לכם משהו, אם אין מעליו משהו שיכול להקות על קודקודו, לבקר את מה שהוא עושה, לבוא ולהגיד לו לא יצא טבעך בעולם, תירגע, זה לא הקטע, זה לא העניין, אז המצב קשה מאוד. עכשיו, בדור שלנו נמצאים המון אנשים ונשים כאלו. אין מעליהם אף אחד. כשאין מעליך אף אחד, אי אפשר לרפות אותך. דוד המלך היה בתנועה של גבר רוח. היה מישהו שהיכה עליו. אבל הוא גם היה כלי לשמוע את ההכאה הזאת. אצלנו, אני מבטא פה משהו כאב, אז אתם לא כועסים עליי. אצלנו חסרים מכים כאלה שעושים את זה מהאהבה. אביגיילים או אביגיילות, איך אומרים. אביגייל כזה חסרה, וגם חסר דוד. חסר דוד שמסוגל לשמוע את זה ולהכיל את זה ולקבל את זה בספר פנים יפות. לקלוט את זה כמו שצריך. ואני אומר את הדברים מפני שהם ניתנים לתיקון. כי כשאדם מבין את המעלה ואת היתרון שיש בדבר, אז הוא יודע לקבל את המוסר, הוא יודע לקבל את הביקורת, ונבנה באמצעותה. אדם שמסוגל לטעות, זה אדם שפוי. אדם שלא מסוגל לטעות, אני מפחד לנסוע איתו ברכב. למה? כי, איך אומרים, הוא טועה, רק שהוא לא יודע שהוא טועה. הגמרא מספרת, בהרחבה קצת, יותר ממה שאמרתי עד עכשיו, איך, על רקע מה נאמרו הדברים. דוד המלך בא להרוג את נבל. אביגייל שומעת את הדבר, היא מתחילה דו-שיח עם דוד. מה היא אומרת לו? משפט ראשון, נסביר את מה שהיא אמרה. היא אמרה לו, תדע, אתה רוצה לדון את נבל שהוא נהג שלא כדין. אתה יודע שלא עושים משפט בלילה? יש הלכה כזאת. שלא עושים משפט בלילה, רק ביום. דוד המלך עונה לה, אני לא צריך לעשות משפט, כי מי שמרד במלכות, הורגים אותו גם בלי משפט. ואז היא אומרת לו את המשפט הזה שאני הזכרתי קודם, נכון, אבל לא יצא טבעך בעולם. ואני הקטן שואל, אביגיל, לילה, רגע, ומחר בבוקר את מוכנה שהוא יהרוג אותו? לא, כי את אומרת לא יצא טבעך בעולם. אז למה התחלתי עם הטיעון הזה? לילה. אז זה התשובה. התשובה היא, עומד לפניה אדם כעוס. עומד לפניה אדם כאוב. אדם שמקנה לכבודם של חייליו ולכבוד פקודתו. אז היא לא מתחילה בסגנון שלא יצא טבעך בעולם. ככה מתחילים עם בן אדם. מותק, אתה זבוב פסוט כנפיים, אתה לא מוכר מספיק, למה שאני אתרגש? מי הוא בכלל? איך אומרים הישראלים? מי הוא בכלל? מי אתה בכלל? אז בשלב הראשון אין ספק שהיה פה אלמנט של הרווחת זמן. בוא נעבור את הלילה, הוא יירגע מהכעס. זה שלב ראשון. השלב השני, היא גם לא התחילה עם הטיעון, אז למה לא, בסדר, אז למה לא תתחיל עם הטיעון החזק שלך, האמיתי שלך? לא יצא טבעך בעולם. היא לא דיברה איתו על משהו של השפלה. הוא אילץ אותה להגיע לשם. היא התחילה עם הלילה. נעבור את הלילה, עד הבוקר כבר נשחרר אותו מזה. היא ראתה שזה לא עובד איתו, אז אין לי ברירה, אני מוציאה את הנשק האחרון. אבל זה לא היה המשפט הראשון שאנחנו... עכשיו, איך אנחנו מדברים בדרך כלל? דבר ראשון, כלל ראשון, אם הוא עצבני, תענה לו. כלל ראשון. לכו תראו איך שזה עובד. בכל המקומות שיש מריבות, ושכיסאות עפים, ושיש כללות והבטחות ושבועות, שכל אחד לא יבוא ללוויה של השני, וכל מיני כאלו, אז על רקע מה זה, תמיד זה על רקע שניסו להסביר את הדברים, וכאן אני הרגשתי שאני לא יכולה יותר, או לא יכול יותר, והרגשתי שאני חייב או חייבת לשים את הדברים על השולחן. מי אמר שאתם חייבים עכשיו לשים את הדברים על השולחן, כשהאדם כועס? אז חסרה לנו אביגיל. עוד פעם, השיטה. כן. בוא נעבור את הלילה. מחר, אתה יודע שלא דנים בלילה. והיא לא אומרת את זה לבן אדם טיפש, היא אומרת את זה לאדם חכם. אז כשהוא עונה לה, אז אין לה ברירה, ואז היא משתמשת במשהו להוריד את הבן אדם. זה כלל שאנחנו יכולים לקחת אותו לתשומת הלב. אף פעם לא נוריד בן אדם כמכה ראשונה. ב', כשבן אדם כועס, בזמן הכעס שלו לא מדברים אותו על העניין הזה, כאילו מנסים לסובב לעניין אחר. בוא נדחה את הדיון לזמן אחר. עכשיו, יש הרבה אנשים שהם מאוד מומחים. אני רואה שאתה עכשיו כועס, ולכן זה לא זמן רלוונטי עכשיו לשיחה. עכשיו, זה מה רוב הסיכויים? שהוא יכעס עוד יותר, ושהוא ישמור את הכעס, עד עכשיו זה היה כעס של 60%, עכשיו זה יהיה 90%, שגם מחר יישאר 40%. אתה לא רואים שאביגיל אמרה לו את זה, שמע, אתה עכשיו בעצבים, אתה עכשיו בכעס, אל תקבל החלטות כשאתה בכעס. זה האדם יכול להגיד לעצמו, אם הוא שולט בעצמו, אבל שאנחנו נגיד לו את זה, זה לא יקלט טוב, זה לא ישמע טוב. אנחנו טיפשים אם אנחנו אומרים את זה. אנחנו טיפשים אם אנחנו עושים את זה. אבל מסתבר שאנחנו טיפשים, כי אנחנו עושים את זה. לפני כמה שנים, לא עלינו, נהרג בתאונת דרכים אדם בשם ישראל וינטר. כביש 444 חזר מחתונה של הבן שלו, ומסעית קבעית שיצאה לפעולה בצורה לא מבוקרת החליטה שהיא עושה פרסה שלא כחוק, וכשהיא הייתה בסיבוב לא היה לו אפשרות אפילו לעצור, הוא פשוט נכנס פה ונהרג במקום. כמובן שהעמידו את נהג הקבעית למשפט, ואז לראשונה, אמרתי לכם שאנחנו בסריה של איזה שהם, אז לראשונה אשתו של המנוח באה לבית המשפט וביקשה את רשות הדיבור, והיא אמרה כך: אני מבקשת להקל את הדין על נהג הכבאית עד כמה שניתן, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, הוא לא היה איזשהו שיקור שנסע בלילה בלי להבחין. הוא היה בן אדם שיצא לפעולה של הצלה. אז נכון שהוא עשה טעות, אבל הוא ירד לכביש בהכשר, הוא לא ירד לכביש בצורה לא נכונה. זה דבר ראשון. דבר שני, בעלי, במשך החיים שלו, העבודה שלו הייתה לשקם אסירים. אני חושבת שאילו הסיפור של הנהג הכבאית היה קורה על מישהו אחר, הוא היה נכנס לבית סוהר, והוא היה מגיע לבעלי לשיקום. אני רוצה להמשיך בדרכו של בעלי. אני רוצה לעזור למשפחה להשתקם. אם אני אכניס אותו לבית כלא, אני לא משקמת אותו. בפרט שהוא התנצל ובכה והגיע לאיזושהי אפשרות לצוחח עם הילדים שלי, ובא איתם ביחד לקבר של אבא שלהם וביקש סליחה בדמעות. אז אני רואה שמדובר פה בבן אדם שהוא לא חסר אחריות וחסר רגש. אז אני מבקשת, בואו ננסה לחשוב, קודם כל מדובר פה באישה, משהו לא נתפס, זה לגמרי אמיתי מה שאני מספר. והשאלה היא, איך בן אדם מגיע לרמה כזאת? זה רק האיפוק האישי הפנימי והיכולת לחשוב. האיפוק, החוסר, מה שנקרא, האימפולסיביות, להגיד את מה שאני חושב במכה הראשונה, רק היכולת ההגבלה הזאת הביאה אותה לתובנה כל כך עמוקה, שאין לי שום ספק שאתם מזדהים עם החשיבה היוצא דופן הזאת, המעולה הזאת, המיוחדת הזאת. וכאן אנחנו מגיעים למשהו מאוד 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 כואב, אבל נכון. מה הם הדברים שגורמים לנו התפתחות וחידוד ובהירות מחשבתית, בהירות רגשית? מה הם הדברים? הדברים שהם בבחינת התפשטות, הצלחות, כפיות של זהב החסף בפה, או הדברים בחיים שהיו אצלנו יותר בקווץ', צער, כאב. מה גרם לנו בגרות? מה הביא את המוח שלנו להיות גדול יותר, רחב יותר? הרחבה של החיים או הצמצום שלהם? לדאבוננו הרב, הבגרות קיימת רק אצל מי שסבל. ברמה כזאת, ברמה אחרת, לא משנה. אבל רק מי שכאב, יודע כאב מהו, אז הוא יודע להבין את האדם ואת העולם נכון יותר. הרבי הרייץ ישב בכלא, כשהוא יצא מהכלא הוא אמר, אני לא מוכן למכור אפילו רגע אחד ממה שישבתי שם. אני הייתי נותן כל מה שאני יכול כדי לא להיכנס. אנחנו לא מחפשים צרות. אבל אחרי שעברתי את זה, התובנות והעומק שאני קיבלתי לא יסולה בפז. הגמרא קוראת לזה, מבני עניים תיצא תורה. למה מבני עניים דווקא? קשה להם, כואב להם, העולם עליהם, המחבש נוסע עליהם, אז הם יותר ממוקדים. הם למדו גבורה וצמצום מהו, הם יודעים להכיל אותו נכון, הם יודעים להשתמש בכוח האיפוק, הם יודעים להשתמש בכוח הקיבוץ, המחשבה שלהם בהירה יותר. כמו אותה מחשבה של אותה אישה בסיפור שאני אמרתי. מבני עניים תצא תורה, הם יודעים ללמד את העם, הם יודעים ללמד את העולם דברים. מדוע הם יודעים ללמד את העולם ואת העם? מה מיוחד בהם? כיוון שאצלהם היה קיבוץ, יש להם יכולת לקבץ קיבוץ בריא את האחרים, לקבץ את, את הסביבה, לכוונן את הסביבה לכיוון הנכון. המיוחד אצל אביגיל, שהיא הייתה אישה של אדם עשיר, ואף על פי כן היה לה את היכולת הזאת לקבץ. זה לא אומר שאנחנו צריכים לסבול כדי להיות נורמליים. אפשר ללמוד את התובנות גם עם חיים טובים, אבל אתה צריך להיות מודע לזה, אתה צריך לחפש את זה, ואתה צריך לכוונן את עצמך על זה. משה רבנו, כתוב שהוא גדל בבית של פרעה, אבל ויצא משה אל אחיו לראות בסבלותם. אם אתה יודע לקרוא את הסבל של הזולת, לא משנה איפה גדלת, אתה יכול לגדול בבית עשיר, אבל אתה מבין את העולם. אבל אם אתה לא יוצא לראות בסבל של העולם, אתה לא יודע להכיל את הדברים באופן הנכון והבונה והאמיתי. אני רוצה לומר לכם הרגשה שלי. יש אומנים שהגיעו לפסגות. אם זה במוזיקה, אם זה בשירה, בטהובן. חרש, אלוקים, אתה לא יכלת לתת לגאון הזה אוזניים? אילו יצירות הוא היה נותן לנו אם היו לו אוזניים? ואני אומר שאם היו לו אוזניים, הוא לא היה בטהובן. היכולת הזאת היא להוציא את המהירה ואת המיטב המיוחד שהוא נתן לעולם המוזיקה, נבע מתוך הקושי, מתוך הסבל, מתוך הלא, מתוך החוסר, מתוך החוסר הזה שהיה לו. זה היה מה שנקרא דבר מקדם. החסידות קוראת לזה נהר וסכר. הנהר זורם, עושים לו סכר. הסכר גורם לחץ. ואז מנתבים את הנהר, ובאותו מקום שמנתבים אותו, הוא זורם למרחקים, בהצלחה. החיים שלנו הם נהר. השאלה אם אנחנו משחררים, ככה כל החיים זה מין מוזיקה כזאת של אדם שרוקד על מקום אחד, בכלל לא שם לב מה קורה איתו, או שאנחנו נוסעים לאן שהוא. מחפשים להגיע לאנשהו. האם אנחנו שקועים בעצמנו, או שאנחנו שקועים בקידום העולם? ההבדל הוא הסכר. היה סכר, היה בלימה, היה איפוק, היה קושי, היה עוצמה, הייתה גבורה, היה צמצום, אתה תגיע רחוק. לא היה, אז אתה יכול להמשיך הלאה לרקוד. כל היום וכל הלילה על אותו מקום. אתה מרגיש טוב, אתה לא מתקדם לשום מקום. ואז באמצע החיים אתה שואל, מה עשיתי עד עכשיו? מה עשיתי עם עצמי? ההתקדמות זה כמו צינור. אתה לוחץ על הפייה של הצינור, סוגר חצי קוטר, ואז המים מגיעים רחוק יותר. אתה צריך לבחור מה אתה רוצה, לאן אתה רוצה להגיע. אם אתה רוצה להגיע לאן שהוא. היום יש לך אנשים, בכאב עוד פעם, שהם שואלים את עצמם, מי אמר שצריך להגיע לאן שהוא? תאכל, תשתה, תהנה. מדבר אליי, לא מדבר אליי. מדבר אליי, לא מדבר אליי. מדבר אליי, לא מדבר אליי. זה היום, זה המוטיב של כל הצעירים. הייתי שם, לא דיבר אליי, הלכתי לשם, דיבר אליי, אחר כך לא דיבר אליי, המשכתי, דיבר אליי, לא דיבר אליי, כן דיבר אליי, דיבר... יש איזה אליל, יש איזשהו פסל שצריכים לדבר אליו. ויש מישהו שמצליח לדבר אליו, ויש מישהו שלא מצליח לדבר אליו, בסוף הפסל הזה מגלה שהוא בעצם דומם, הוא גולם. אולי בגלגול הבא יהיה פרפר. אבל הוא כלום, לא זז לשום מקום. אולי מספיק עם מה שמדבר אליי, זה חשוב, אין ספק. אין ספק שמה שמתאים לי מדבר אליי. אבל יש דברים כאלה שאף פעם לא נגלה אם הם מדברים אלינו. קחו ילד, מה מדבר אליו? מסטיקים, סוכריות, ביסקלי, במבה, כפלי, קרמבו, אני לא יודע, אני קצת פרימיטיבי. עוד כל מיני כאלה גליקים וכאלו. זה מה שמדבר אליי. עכשיו תבוא תגיד לו, תאכל קצת סלט. לא מדבר אליי. לא מדבר אליי. אז אני לא. אני עושה מה שמדבר אליי. מה יהיה איתו בסוף? האם כל מה שמדבר לאדם זה באמת מה שטוב לו? האם כל מה שלא מדבר אליך במבט ראשון זה לא טוב לו? בכלל לא בטוח. זאת אומרת, נדרש מהאדם קצת איפוק, קצת ריסון, בלשון של החסידות, התקפיה, כדי שהוא יוכל להגיע לעצמו. היום אנחנו רואים שהבן אדם, איך אומרים, הוא לא רוצה לעשות שום התקפיה, אני רוצה שזה ידבר אליי ישירות. כלום. ואז אתה מגיע לאיזשהו מצב שאתה לא מגיע לשום דבר. זה פלא פלאות. אז, 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 אז בא שלמה המלך ואומר שערך הבחינה הזאת של, של ערך רוח, ערך רוח, קצת איפוק, לא קורה כלום, אז זה לא מסתדר לך מיד, בוא נראה הלאה, מה קורה הלאה? טוב ערך רוח מגבר רוח. הערך רוח הוא מאוד מאוד משמעותי יותר מגבר רוח, מגברות הרוח שהבן אדם דורש לא. אם זה לא מדבר אליי, זה לא שווה שום דבר. אם לא היית איתי לגמרי, אם לא זה, אז אתה לא כלום. זה לא נכון. ואנחנו מתקדמים שלב נוסף בשיטת אביגיל. פירושו של אחד מגאוני ישראל, בעל השאגת אריה, רבי אריה לב גינזבורג. היה בזמנו של הגאון מווילנה. הוא כתב פירוש למסכת יומא, נקרא גבורת ארי. ושם, ככה, בין השיטין, שלא במקומו, הוא זורק אור חדש על הדיבורים הללו של אביגיל לדוד. והוא אומר משהו מעניין. הוא אומר, אביגיל פנתה לדוד ואמרה לו, לא יצא טבעך בעולם, אבל מה היה האמת? תשמע פרשנות של אחד מגאוני ישראל. אומר, האמת היה זה שהוא היה מלך, והיה לו דינים של מלך, והוא יכל להרוג את נבל. לא זה מתכוונת הגמרא כשהיא אומרת, לא יצא טבעך בעולם, שאסור היה לך להרוג אותו. מותר לך. היא אמרה לו, אבל כיוון שלא יצא טבעך בעולם, ולא כולם יודעים שאתה נמשכת למלך, ולא כולם, מה יגידו כולם? סתם רצח בן אדם. האלוקים לא ידרוש את דמו ממך, כי אתה מלך, ואתה צודק, ומגיע לך, נכון, אבל מה כולם יגידו? אותנו מלמדים היום, מה אתה מתייחס למה שאומרים כולם, מה אתה דג מת? פה אתה רואה איך אביגייל משתמשת בקלף הזה של מה יאמרו כולם, כדי לבנות משהו. עכשיו, בואו ננסה לנתח מה היא בונה. אני רואה בפועל שרוב המריבות אצל בני האדם, הרבה מאוד מהמריבות של בני האדם, זה על הפרינציפ. מריבה על הפרינציפ. שמעתם פעם מושג כזה? מה זה מריבה על הפרינציפ? מריבה על הפרינציפ, למשל זוג שאני מכיר, שלפני לא מזמן התגרש, המריבה התחילה על משחת שיניים. איזה משחת שיניים טובה יותר? זה התחיל מזה. אחר כך זה אמא שלך, אמא שלך, האוכל שלך, הפרצוף שלך, הכל. זה השלב המתקדם. אבל זה התחיל ממשחת שיניים. ככה זה התחיל. זה אנחנו עשינו גט עם נייר משוח במשחת שיניים. אני צוחק. זה אמיתי, מה זה אמיתי? מריבה התחילה על שטויות, על דברים זוטרים, דברים של מה בכך, ואחר כך הגיע לפסים אישיים וזה, וכל אחד הוציא את הג'יפה שלו החוצה, וככה זה היה נראה. זה ככה התחיל. אני שמתי לב שהרבה מאוד מהמריבות זה על הפרינציפ. זה לא על התוכן של העניין, זה על הפרינציפ של העניין. אני, על כמה אתם רבים? 50 שקל. בשביל זה אתה בא לבזבז לי את הזמן? הרב, זה לא הכסף, זה הפרינציפ. אני רוצה לדעת, הוא אומר שזה וזה וזה וזה. אני רוצה, כמו שאומרים, יקוב הדין את הער. אני רוצה להעמיד אותו בפינה, שידע את האמת. עוד יותר אני אספר לכם. הרבה פעמים, אחרי שהפסק ניתן, האדם שזכה, פותח את הארנק, יאללה, כך. אז מה עשית עד עכשיו? רציתי על העיקרון, על העיקרון, על הפרינציפ. אני רציתי, שידע, אני זה שזכיתי. תראו מה זה בן אדם. בן אדם חי על מה שיחשבו, על מה שיגידו, שידע שאני צודק. עזוב את הכסף, זה לא הכסף. שידע שאני צודק. שידע שהוא ניסה פה לרמות. שידע. ברגע שידע, בשבילי זה בסדר. בשבילי זה מספיק. באה אביגייל והשתמשה בכלל הזה הבעייתי של האדם. האדם רוצה לנצח. האדם רוצה להיות צודק. בשביל זה הוא מוכן לשקר, ובשביל זה הוא מוכן להתאבד גם כן. הכל הוא מוכן בשביל שישאר הרושם שהוא היה הצודק. אספר לכם משהו מצחיק. היה שיקור אחד, דיברנו קודם על אדם שלא היה שיקור, אז צריך להשלים. היה שיקור אחד שנסע בלילה והמשטרה עצרה אותו, אמרו לו, אה, אתה שיקור, לפי איך שאתה נוהג, אתה שיקור. מה פתאום, איזה שיקור אני, מי שיקור, איפה שיקור? אז הם אומרים לו, תרד מהאוטו, עוד לפני הנשיפות היו עושים קו, תלך ישר. הוא מתחיל ללכת, הם תיישרו את הקו קודם. אז הבינו, יש להם עסק. אחרי כמה רגעים שהוא מתווכח איתם, הייתה תאונה בצד השני של הכביש, המשטרה רצה לשם, וירא כי אין איש, קפצת על האוטו וברח. בארבע לפנות בוקר דופקים אצלו בדלת שני שוטרים, פותח את הדלת, הם אומרים לו, זה, אתה שיקור. איזה שיקור? אני לא שיקור, אני לא הייתי שיקור, אני לא זה. אתה שיקור, תוכיחו. זה לא אני, תוכיחו. אז הם אומרים לו, אתה ברחת עם הניידת, עלינו עליך, מה אתה חושב? אז היה או לא היה, אין לי מושג. אבל זה שבן אדם יכול להיות שיקור, ולדעת שהוא שיקור, ולהגיד שהקו עקום, ואחר כך להגיד שהוא ברח, זה לא אני, זה לא אני. הוא ממשיך עם הזה לא אני שלו. העיקר שאני צודק. באה אביגייל בחוכמתה, והחליטה לעקוף את כל הטבע הזה של הבן אדם, שהוא צריך כל הזמן להצטדק, והוא צריך להיות כל הזמן צודק. וזה פשוט מגעיל כבר, אתה מבין אם עד כמה הבן אדם הוא צודק כל הזמן. די, אני רוצה כבר להיות עם אנשים לא צודקים קצת. בתהילים כתוב, אם ראית גנב ותר את עצמו. בעברית יידישאית אומרים תירוץ, קוראים לזה תרץ. אתה רואה גנב, יש לו תמיד תירוצים למה שהוא עושה. לא, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. האדם צריך, הוא לא נעים לו, הוא מתבייש, הוא מרגיש שאם הוא יתגלה בקלונו, והוא יודע, כן, אני ניסיתי לעשות ככה וככה, כן, אני לא בסדר במשהו, הוא מרגיש שזה איזשהו אלבון, הוא מרגיש איזשהו גנאי. אז הוא מתרץ, הוא צריך כסות. אני רואה את זה יום יום. כל הזמן אני רואה בני אדם כאלה שמחפשים להתחפר. זה תנועה נפשית של בן אדם. אז באה אביגייל והיא עוקפת את זה. איך היא עוקפת את זה? מאוד פשוט. היא אומרת לו, שמע דוד, אתה צודק. אתה צודק. אתה צודק. אלא מה? כשמו כן הוא. אלא מה? אני רק אומרת לך, זה לא ישמע טוב. אני לא אומרת לך שאסור לך להרוג אותו. אסור, אסור. האנשים לא יודעים לשמוע אסור. מותר לך להרוג אותו. אבל זה לא, איך אומרים? זה לא מתאים. תשמע, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני אומרת לך, זה לא ישמע טוב. כשאתה רוצה היום לשכנע בני אדם, אתה אומר להם לא, זה אסור. אני למדתי, אין אסור. כשאני אומר לבן אדם אסור, אבל הרב, אבל למה, אבל אין אפשרות להקל, זה, פה, שם. כל הזמן ויכוחים. למדתי טקטיקה מאביגיל. תשמע, הבן אדם בא ואומר לי, מותר לעשות ככה? אסור לעשות ככה? זה מותר. כן, בדברים כאלה שהם לא איסורים מוחלטים, כמובן. תראי, אם תרצו, יש כל מיני צדדים להקל. אבל זה לא מביא מזל. אין בזה סגולה, זה לא, אין בזה ברכה. אין אף בן אדם שנלחם איתי אחרי זה. אף אדם. הכל חלק. ואני לא משקר. אני אומר להם, תראו, יש אולי, תראו, יש מקום אולי לדון, אולי יש מקום להקל, אני לא יודע. אני צריך לחשוב על זה, אבל מה שבטוח, כמו שאמרה אביגיל, זה לא ישמע טוב. לא ישמע טוב, זה בעצם, פסקת שאני צודק. אחרי שפסקת שאני צודק, אני כבר מוכן לעשות מה שאתה רוצה. אני כבר מוכן לוותר. זה היה על הפרינציפ. אז זה כל כך חשוב, בין בני זוג, בתוך הבית, זה כל כך חשוב. אתה יודע מה? אתה צודק. אני אשמה. אני אשם. אתה צודק. אבל, אתה יודע, למה השכנים צריכים להיות שותפים לצדק שלנו? ולשמוע את כל מה שקורה פה. אתה צודק! אבל למה קורה? ואז, היא אמרה שאני צודק. אז הוא כבר יכול כבר להוריד את הטורים, להוריד את הצעקות. זה עוצמה. אני חושב שזה כלל מאוד חשוב של אדם שהוא חושב לא על הגבהות שלו. לא. שידעו מה האמת. גבהות רוח. לא. על הפרינציפ. ערך רוח. בסופו של דבר הדברים השתנו. בסופו של דבר הדברים התקדמו. ובתנאי שתדע להחזיק את עצמך בזמן. נקודה אחת לפני האחרונה, איך אומרים, בפרספקטיבת אביגיל. אביגיל מסבירה לדוד, לפי הפרשנות הזאת, שבעצם נבל הוא שוגג הקרוב לאונס. זה שהוא לא נתן לך, זה לא בגלל שהוא שונא אותך או כועס עליך. זה בגלל שהוא לא יודע שאתה מלך. הוא שוגג קרוב לאונס. הוא לא יודע עד כמה אתה חשוב. אם הוא היה יודע, הוא לא היה עושה את מה שהוא עשה. זה פרשנות נוספת. שאלה היא, האם דוד המלך עצמו לא ידע? האם דוד המלך לא ידע שייתכן שנבל לא יודע? התשובה היא, כשאדם כועס, הוא לא יודע כלום. אדם פגוע, הוא מאבד את הפרספקטיבה, את האיזון. אז הוא חושב שהכל ככה צריך היה להיות. הוא בא בטענה, אפילו שיכול להיות ש... ופה צריך מישהו שהיא 1968, מלחמת... אני לא מדבר עכשיו על ששת הימים, מדבר עוד לפני. צהל קיבל הנחיה להנחית מסוקים, הליקופטרים, על נמל בירות, ולפוצץ את כל המטוסים המסומנים כמטוסים ערבים. הוא תוך 48 שעות עשה איזשהו, הכין את עצמו, סגרו את ה... ירדו עם המסוקים לנמל בירות, רימוני אשן, שולשים שעושים פנצ'רים בגלגלים. זרקו על, על הכביש כדי שלא לא יבואו לעזור, ותוך 29 דקות גמרו את העבודה. נגמרה העבודה, עולים על המסוקים, פתאום איזה קצין אחד יורד, היה כל כך חלק, היה כל כך מוצלח, היה כל כך... הוא יוצא, תופס איזשהו שיח ככה עם הידיים שלו, עולה. הוא צועק לו רפול, אתה משוגע על השכל, מה אתה, מה הראת? אני רציתי שיהיה לי ראיה שהיינו פה. כי איך אומרים, היה כל כך מהר, כל כך טיק 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 טיק. סייעתא דשמיא כזאת, אני רוצה שיהיה לי ראיה. מגיעים חזרה, צריכים לתת, עומד שר הביטחון, רמטכ"ל, צריך לתת דוח. שר הביטחון שומע, שומע ומתחיל להתעצבן. למה לא, איך אומרים, פוצצתם את כל הנמל? הוא בא לך בן אדם שלא נתנו לו תוכניות, לא נתנו לו כלום, אמרו לו תוך 24 שעות תעשה X. מה? מטוסים אלו ואלו, ולא לא של חברות אחרות, רק ערבים. בא שר הביטחון, כנראה הוא היה מחוץ לתמונה קצת, הוא לא היה בעניינים, למה לא פוצצתם את כל הנמל? מתחיל לשתוק, לישראל! אז אומר, הוא, איך אומרים, נסתם לו הפה. המנהל המבצע נסתם לו הפה. מה נשאר? נשאר רק הרמטכ"ל שאומר, תירגע, תירגע. ההוראה לא הייתה לפוצץ את הנמל. ההוראה הייתה רק לפגוע במטוסים. אתה רואה איך שזה טבע אצל בני האדם. יש מה שהוא חושב, יש מה ש... אתה רוצה להוריד אותו, אתה רוצה לרקח אותו, אתה רוצה זה. אתה צודק לפי מה שאתה יודע, אבל ההנחיה בסוף הייתה אחרת. אבל אתה משאיר אותו ככה, ואז הוא יכול להירגע, אז הוא יכול לקבל את הדברים. מי שיקח את הטקטיקה הזאת בבית, ביחסי אנוש, אתם מכירים את הבדיחה היהודית על אותו רב שאמר לזה, אתה צודק, אתה צודק, את צודקת. אתם לא מבינים שיש בזה המון המון חוכמה? הרי זה ברור שבסופו של דבר היה פסק אחד ולא שלושה פסקים. אבל למה הוא אמר את זה? משום שכשהוא אומר, יש משהו במה שאתה אומר, את צודקת. יש משהו במה שאתה אומר, גם אתה צודק. עצם זה כבר אנשים פתוחים לשמוע את הפסק האמיתי שהוא בסוף יוציא לך למעשה. זה כל כך חשוב שאתה נותן לאדם את ההרגשה, יש בזה משהו, זה נכון, יש בזה איזשהו דבר. אם האדם רואה שאתה הבנת שיש בזה איזשהו דבר, הוא כבר יקבל כל מה שאתה תגיד לו אחר כך. וזה גם כן דבר שלמדנו מאביגיל עם דוד המלך. אני רוצה לקשר את כל הנקודה הזאת לפרשת שבוע, ואני לא אלאה אתכם, כבר נשלח אתכם לישון. בפרשת בעלותך, פרשת השבוע, פרשת בעלותך, הארון הכהן טיב את הנרות, אבל הוא היה עצוב. למה הוא היה עצוב? משום שהנשיאים הקריבו חנוכת הבית, הקריבו קורבנות, הארון לא היה שם, שבט לוי לא היה שם, הוא היה קצת כאוב. חלשה דעתו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מטיב את הנרות, מדליק ומטיב את הנרות. מה זה בנפש האדם? מה זה אתה מדליק, מטיב ומדליק את הנרות? מה עשו הנשיאים? הנשיאים חנכו בית חדש, הקריבו קורבנות בית חדש. לחנוך בית חדש זה קל. אני רוצה לראות אתכם עושים שלום בית בבית ישן. להיכנס לחתונה זה קל, כולם עם חיוכים. בואו נראה אותם אחרי 3 שנים. איפה החיוכים? בואו נראה אותם אז. הארון הוא עושה עבודה אחרי שהבית כבר קיים. ומה הוא עושה? הוא מטיב ומדליק את הנרות. בכל אדם יש לו אש בפנים. האש, כתוב בתניה שזה מידת הכעס, גבורה. צריך לדעת להטיב. מה זה להטיב? אם הפתילה תהיה אהבה מדי, יהיה פה אש. אם הפתילה תהיה דקה מדי, זה יכבה. צריך איזשהו איזון ביניהם. החוכמה של אהרון הייתה להטיב איך שהכעס יתגלה, איך שהוא יעצר, עד כמה הוא יתגלה. הוא טיפל בנשמות ישראל בשלב הפנימי של החיים האפרוריים היומיומיים, ונתן בהם את החיות הנכונה, איך להעמיד את המצב שלהם במצב ערך רוח ולא במצב של גבר רוח. זה היה התפקיד של אהרון. היה מעשה באיזה רב זקן, ובזה אני אסיים. הרב המבוגר הזה, הרב הזקן הזה, הגיע אליו איזשהו בחור צעיר, קנטרן, חצוף, סטייל חדש, וניסה לעצבן אותו. והוא לא מצליח לעצבן, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, כבר יצא לו, כמו שאומרים, הרוח מהמפרסים, הוא כבר התחיל להתעצבן על זה שהרב לא מתעצבן. אומר לרב, איך יכול להיות שאתה לא מתעצבן? אמר לו, אני אגלה לך מותק את הסוד של החיים. בא אליך בן אדם, הוא רוצה לתת לך מתנה. אם אתה מקבל את המתנה, עכשיו היא לא אצלו, היא אצלך. אם לא קיבלת את המתנה, היא נשארה אצלו. אתה ניסית לעצבן אותי, רוצה להעניק לי משהו, נכון? לא קיבלתי את זה, נשאר אצלך. אז אני רוצה לומר לכם גם כן, כשאנחנו יודעים לאזן את הערך רוח שלנו, ולא לא, 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 כמו להתפרץ כמו לבא לגבהות רוח, אז אף אחד לא יכול להטיל בנו זוהמה. אף אחד לא יכול להטיל בנו איזשהו דבר שמציק. אז שהשם יעזור לנו שנהיה גם נאה דורשים, גם נאה מקיימים, גם נאה שומעים, גם נאה מקיימים. ולדעת להכיל נכון את הניגודים שבאים מול החיים שלנו בערך רוח. כי מה שהזמן עושה, השכל לא מסוגל לעשות. לתת לזה קצת, לשחרר קצת, והדברים אחר כך מתבררים. טוב אחרית דבר מראשיתו. תסתכל בסוף מה יהיה, ולפי זה תחליט איך אתה מתנהג כבר עכשיו.